אנחנו בעזרת השם ממשיכים פה את דרוש הייחוד, דרוש הכיוון של הרמח"ל. המקווה אפילו נכנס בגיהנום יוצא ממנו. כן, אנחנו בקטע הזה. המקווה אפילו נכנס בגיהנום יוצא ממנו, שנאמר וקובי השם יחליפו כוח יעלו עבר כנשרים. אומר וקובי השם, מי שמקווה אל השם, אביה מאיר עליו, וכמה מלאכים עליונים מעלים אותו המקווה, הם מעלים אותו מהמקום שבו הוא נמצא, עבר כנשרים, עבר כמו הנשרים, פשוט מעלים אותו ומסתלקים עמו למעלה, ופשוט מעלים אותו, מסתלקים איתו למעלה למקום העליון, ותקוותו היא טהרתו. מקווה ישראל ממש. מה הכוונה? יש פסוק בירמיהו פרק י' ד', הפסוק מדבר שם על מקווה ישראל השם. מקווה ישראל השם, מה זה מקווה ישראל השם? זה מוכר יותר מהמשנה בסוף יומה ששרים, כן, אמר רבי עקיבא, מקווה ישראל השם. מקווה ישראל השם פשט זה שהתקווה של עם ישראל זה הקדוש ברוך הוא. אבל כבר במשנה בסוף יומה אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמיים. והוא אומר מקווה ישראל השם, כן, ושנה, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואומר מקווה ישראל השם. מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא, השם הוא המקווה של עם ישראל, והוא מטהר. מה המקווה מטהר את הטמאים? אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. עכשיו, מקווה ישראל, יש פה שבעצם, אם שמתם לב, הפשט והדרש הם שתי משלימים אחד השני. מקווה ישראל, אומר הרמח"ל, על ידי שעם ישראל מקווה לקדוש ברוך הוא, מקווה ישראל השם, על ידי זה עם ישראל נטהר. מקווה ישראל ממש, תקוותו היא טהרתו. התקווה שהאדם מקווה אל השם היא טהרתו. זה מסתדר מאוד עם מה שלמדנו בשיעור הקודם, שהמקווה, זה מה שהוא כותב בקטע הקודם, המקווה אף על פי שיש לו מעט מעשים טובים לא יבוש. למה? כי הוא משתיע את אבון הארץ ההיא ביום אחד, זה סוף התקווה. מגודל התקווה ובוטחים באמונה שיגאלו, הקדוש ברוך הוא מעביר, כי יש לדל תקווה, הוא מעביר את העבירות. ולכן גם אדם רחמון הנצלן הגיע לגיהנום ונמצא שם, גם הוא יש לו תקווה. אבל מגיעים מלאכים עליונים, קובעי השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשורים, מעלים אותו ומקדשים אותו, תקוותו היא טהרתו. מה בעצם זה גיהנום? גיהנום זה סוג של מכונת כביסה. זאת אומרת, אדם נכנס למכונת כביסה, ושם הוא מתלבן. עכשיו, במכונת כביסה יש הרתחה, יש סחיטה, יש עוד כמה דברים שהם לא נעימים כשאתה חושב עליות בפנים. אבל זה בעצם מה שקורה. האדם נלכלך את הבגדים שלו, נלכלך את בגדיו לא לבנים, כן, הבן אדם מתלכלך, עכשיו הוא צריך להתנקות. יש משהו שמתאר את עם ישראל כמו מקווה, שלא צריך לעבור את תהליך הכביסה הזה. תקוותו היא טהרתו. על ידי שהאדם מקווה לקדוש ברוך הוא, איך זה עובד? מסביר הרמח"ל. כי הוא במדרגה עליונה שאין עושה בו פגם. יש מציאות עולם, כמו שדיברנו, יש שלוש מערכות, מערכת טבעית, מערכת משפט, מערכת ייחוד. במערכות הנמוכות יותר יש מציאות. אדם מתנהג לא טוב, אדם מתנהג כן טוב, הוא פוגם בעולם, יש המשכת שפע, יש רחמנה ליצלן, מניעה של שפע, וכשיש מניעה של שפע, אתה הורס את העולם, אתה מונע ממנו להתקיים. והראשון שסובל ממניעת השפע זה האדם בעצמו. כמו שהראשון שמרוויח מריבוי השפע זה הממשיך בעצמו. אז האדם מונע על ידי חטאים, עבירות, פשעים, כל מיני דברים כאלה, מונע שפע לעולם, והשם ישמור סובל. ואז מגיע הניקיון שבנוי על המשכת השפע מחדש. התיקון, הניקוי של הצנרת, יכול לעשות בכמה דרכים. אבל יש דרך שזה פשוט להתחבר למקור, ועל ידי החיבור למקור פשוט להזרים שפע חדש לכל המערכת. והדבר הזה זה בעצם מקווה ישראל הוויה, להתחבר להוויה, ששם זה במדרגה עליונה כל כך שאין בו פגם. אם חוטא סומא תפעול, אם חטאת מה פעלת, לא שינית כלום על ידי החטא שלך. נכון שבמערכת הטבעית של העולם, במערכת המשפט, יש פה באמת פגם על ידי העבירות, אבל כשאתה מסתכל על עומק שעומק שעומק הדברים, שם אין פגם בכלל. וכשאדם מתחבר אל השורש הזה, עוד פעם, זה לא שברור שיש מצוות ועבירות, כשאדם מגלה את השורש, הוא פשוט מביא כזאת המשכה מהמקווה שמתאר את כל הדברים מחדש. אומר, וזה סוד התשובה. זה סוד התשובה, שהוא ממש שב אל מקורו, ואז והסדרה אחרי לא יכולה לו. זה סוד התשובה. האמת היא שלהבין את סוד התשובה כולו זה נושא רחב. דיברנו על זה בעבר כשדיברנו על נסילת התשובה של המהר"ל. אבל כן, זה סוד התשובה. תשובה זה בעצם להשיב את הדברים אל מקורם. יש מעשים בעולם. שנראים היום כשאתה מסתכל עליהם כמעשים נפרדים, מעשים שהם פשוט מופרדים מהקדושה ונמצאים בצד אחר. החלק המרכזי מאוד בעבודת התשובה שלנו זה להחזיר את הדברים אל השורש. מהר"ל כותב על זה בנסיב התשובה ממש באריכות, שזה חלק מאוד מאוד עיקרי בתשובה. יש פה חלק מסוים שמתגלה, שכמו שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שכתוב במדרש, כשבאים ושואלים אותה על תשובה, אז שאלו לחוכמה חותם העושר, שאלו לנבואה חותם העושר, כן, חוכמה אומרת חטאים תרדף רעה, נבואה אומרת נפש החוטאת תמות, שאלו לתורה, התורה אומרת יביא קורבן ויתכפר לו. באים לפני הקדוש ברוך הוא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? בכלים שבורים אני משתמש. מה זה הגילוי של בכלים שבורים אני משתמש? מסביר המהר"ל. הקדוש ברוך הוא אומר, המצב הזה הוא המצב הרצוי מבחינתי. זאת אומרת, זה משהו מאוד עמוק, זה לא משהו של להבנה פשוטה. אבל עצם החזרה של האדם לקדוש ברוך הוא, וההחזרה של כל המעשים על הקדוש ברוך הוא, כמו שהמהר"ל מסביר, שאני משיב את המעשים, תשובה זה להשיב את עצמי ואת המציאות ואת כל המעשים שעשיתי אל המקור והשורש של כל המעשים כולם, הדברים חוזרים אל הקדושה. אני הייתי רוצה להביא את הדברים מלשון הרמח"ל. הרמח"ל כותב על זה בכמה מקומות, זה אחד הרעיונות שהוא חוזר עליהם הרבה. יש מים אבאי מיקץ, יש ב... באדיר במורים, עמודים שין צדיק ו' שין צדיק ז'. רצה המעציל יתברך שמו להראות ייחודו, שנראה ממש בעניין החזרת הרע לטוב, והיינו, איך שמה שנראה הבכו אינו זולתו, אלא הוא הכל. וההפך הוא, לכאורה, כי סוף הכל הוא טוב, ונמצא שרק מציאותו הוא הנמצא ודאי, ואין מציאות לאחר זולתו. זאת אומרת, אין מציאות בעולם שנפרדת מהקדוש ברוך הוא. על כן יוודא בסוף שהן הרע, רע, אלא לכאורה. והוא מפני שאין נראה עניינו הפנימי. כי הלא אם הסוף מחזיר הרע לטוב, אם כן כל רע תשלומו הוא טוב. אלא שעד שאינו נגלה זה התשלום, נראה שהוא רע. ומצד האין סוף יתברך שמו בבחינת הראש, הלא גם אתה הרע הוא טוב, כי מה שיש בסוף כבר ישנו בראש, ועל כן אין נמצא אלא העלם אחד שגורם לעיקרי הרע בשם רע. זה דברים עמוקים, ובאמת אני לא יודע עד כמה צריך לחיות איתם, אולי ההפך מסוכן לחיות איתם, ואנחנו כן צריכים לחיות במערכת מסודרת של טוב ורע ולא להתבלבל חכמנא ליצלן, אבל בעומק של העומק יוודא בסוף, וכבר היום ידוע בדרגת הראש, שאין הרע רע אלא לכאורה. בפתח ממתת, הזכרנו כבר כמה פעמים את הפתח הזה, אז נקרא לה קטע ממנו. בפתח ממתת מקלח, פתחי חוכמה, הרמח"ל מסביר שם שכמה שהרע יותר חזק, והאדם בכל זאת מנצח אותו, אז זה מעיד על האדם עצמו. זה מגלה את הזכות שלו, זה ממליץ בשביל האדם, מראה את הזכות של הבן אדם. כל כמה שהרע היה יותר חזק, מתגלה יותר זכות מכוח האדם שמנצח אותו, כן? זה המבחן של האדם. וכן לעניין השלמות, רע שעדיין לא נתקן, הוא כביכול פגם לכבודו של מלך. אבל רע שכבר שלט עליו הייחוד העליון ותיקן קלקוליו, הרי הרע עצמו חוזר להיות לכבודו של מלך. לומר, ראו רע גדול כזה, אינו יכול לעשות כלום בעבור שלימותו של האדן היחיד, האדון היחיד, הרי הרע עצמו חוזר לטוב. זאת אומרת, גם הרע כשהוא כנוע לפני הטוב, הוא מתגלה לטוב, הוא מתהפך להיות טוב, וההשפעה מתרבה, כי עיקר ההשפעה היא באה מהייחוד, שפת דענוג הנשמות, ומתחברים שני דברים אלה שאמרנו לעניין אחד. דהיינו, גילוי ייחודו וכבודו של מלך, וזכותו של האדם, כי כל עבודת בני האדם הוא לגלות ייחודו זה, וכשמתגלה, מתגלה על ידי האמונה החזקה של ישראל המאמינים בייחודו, ומתחזקים בזה בתוקף הצרות. זה בעצם, אפילו כל קיום המצוות הוא הכל סוד גילוי הייחוד שהתחיל בתיקון הכלים. עכשיו, הוא אומר, יש רע וקיים רע בעולם, כן, זה המציאות, והרע הזה נמצא בתחילת הימצאו שהוא עושה את כל החסרונות וכביכול פוגם בכבוד המלך, ובמקום שהוא נמצא ממעט ההשפעה, זה נקרא רע ממש, ויש אחרי שהוא נמצא וכבר שולט עליו הייחוד והוא כבר לא פועל כרע בעולם, רק הייחוד הוא הפועל, שאז הרע עצמו מראה את כבוד הייחוד הגדול של המלך. הנה, אפילו כאלה שהיו כביכול נראים מתנגדים למלך, הם גם כפופים למלך. מי מביא את ההמשכה הזאת? האדם. וצריך שזה הרע יחזור לטוב, שיהיה עניינו טוב. והיינו שיהיה החיסרון המתוקן, שהוא עצמו יהיה גורם גילוי השלמות יותר בכוח. אדרבה, כל מה שהרע מתחזק, רוצה לומר ששלמות יותר גדול רוצה להתגלות. כמה שיש רע יותר גדול, זה אומר שהשלמות היותר גדולה מחכה להתגלות. וזה פשוט. השלמות רוצה לומר מה שמתקן החסרונות. והשלמות הוא יותר גדול כשהוא מתקן חיסרון יותר גדול. אם כן, כשרצה הרצון העליון לגלות שלמותו הגדול מאוד, צריך שיגלה בתחילה החיסרון הגדול מאוד. זה גילוי השלמות עצמו. אי אפשר להבין את השלמות בלי חיסרון שקדם לו, שהשלמות מתקן אותו. אם כן, כשרוצה לגלות הכוח השלם הנכבד מאוד שבו תענוג הנשמות תענוג גדול מאוד, אי אפשר, כי אם שיגלה בתחילה החיסרון הגדול מאוד, כי כפי החיסרון שמתגלה, כך מדרגות השלמות שמתגלה בסופו, והחיסרון היותר גדול מתגלה כוח היותר שלם. ולא תאמר, יותר טוב היה אם לא היה חיסרון, והיה בתחילה הטוב שעתיד להיות בסוף. וואי, למה צריך את זה? עדיף לי. כי אינו כך, אומר רמח"ל בפתח במתת. כי שלמות אינו רוצה לומר טוב סתם, אלא רוצה לומר תיקון חיסרון. ואם לא היה חיסרון, לא היה מתגלה שלמות, אלא טוב. אך תענוג הנשמות האמיתי אינו בטוב, אלא בשלמות, שהוא עניין ייחודו. אומר, על ידי תיקוני בני האדם, שזה היה הדבר שאותו תלר, אותו הרצון העליון בתיקוני בני האדם, שהם יהיו המגלים סוף העניין הזה, שהם יגרמו שירצה הייחוד העליון להיגלות בפועל ולשלוט, ולהראות שבקרוב שסוף הרע יחזור לטוב. הנה, לא די שניתן להם שכר טוב על מעשיהם, דהיינו הטוב, אלא שניתן להם שכר על עמלם, שאין להם אפילו בושת. זאת אומרת, הם אפילו לא מתביישים, הם מרגישים שזה מגיע להם, הרי שהרע עצמו חוזר לטוב, כי הוא הגורם התיקון היתר הזה. זאת אומרת, הרע גורם שהאדם יוצר את התיקון, וזה בעצם כל היופי של העולם. עכשיו, אבל בסופו של דבר, זה עצמו לכבודו של מלך. כבודו של מלך יתגלה, וגם המציאות שהיה כבר בבחינת רע הוא עצמו טוב. אבל בוא לא נתבלבל בין עתיד להווה. בהווה אנחנו לא חיים במציאות הזאת, אבל יש לנו כן אפשרות להתחבר למציאות הזאת בכוח התקווה. כוח התקווה זה להכיר בזה שנכון, במערכת המשפט אני בסדר, אני לא בסדר, מגיע לי, לא מגיע לי, גן עדן, גיהנום, שכר, עונש. ברגע שאתה מחובר לקו התקווה, ברגע שאתה מחובר לזה שהקדוש ברוך הוא תוהו מייטיב, ויש פה מערכת מעבר לכל המערכות שנקראת מערכת הייחוד, שבה כבו אילו יסבורך יתגלה והכל לטובה, זה סוד התשובה. הוא בוקע, אומר, נאמר שוב הישראל עד השם, הדווי, כן המקווה, הוא ממש בוקע בקו תקוותו, ועושה נקב וסדק לעלות תחת כיסא הכבוד. וזה לישועתך כביתי הווי. בואו ניקח דוגמה. יש את מי שחתר חתירה מתחת כיסא הכבוד. איך קראו לו? מנשה. רשע, לא קטן בכלל, נכון? עוד פעם, אנחנו לא בכלים לדון אותו, לשפוט אותו, אבל אנחנו יודעים מה חזל מספרים לנו, אנחנו יודעים מה שהפסוקים מספרים לנו. גם דם רב שפך מנשה בירושלים הרבה מאוד, רצח את ישעיהו הנביא, סבא שלו. השם ישמור מה שהוא עשה, ריבה גילולים בירושלים בעבודת אלילים. ואז יום אחד תופס אותו המלך בבל, ושם אותו בסיר, נתחיל לבשל אותו. הוא קורא לכל האלילים, ואף אחד מהם לא עוזר לו. ואז הוא אומר, אלוקים שבשמיים, אבא שלי לימד אותי שאתה קיים. אם אתה מקבל עכשיו את התשובה שלי ומקבל את התפילה שלי, טוב. אם לא, גם אתה כמו כל האלילים האחרים. ויאתר לו השם, ויחתר לו השם, חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד שהיום הלכה שרת מנסים למנוע את התפילה שלו מלעלות, והכניס אותו חזרה אל הקדושה. וקיבל את התפילה שלו והציל אותו, וישב ירושלים למלכותו, מחלוקת בגמרא, אם הוא גם חזר בתשובה, התשובה שלו החזיקה מעמד או לא, אבל זה עוד נושא. מה זה הדרישה הזאת? איזו תפילה, תסלחו לי, חצופה. קורא לכל האלילים, רק כשכבר אין ברירה הוא קורא להשם ואומר, תשמע, אם אתה לא מקבל את התשובה שלי, אז זה כלום. כי זה הסוד, כי זאת המציאות. כי המהר"ל כותב בנסיב התשובה, שאם יש מציאות שהקדוש ברוך הוא לא מקבל תשובה, אז אין, הוא לא קיים. לא יכול להיות, לא ייתכן, שתשובה לא תתקבל. המציאות של הקדוש ברוך הוא מחייבת שתשובה תתקבל. מחייבת. ואם זה לא נכון, אז זה לא נכון. אין מציאות שזה לא מתקבל, אין מציאות שזה לא קיים. כך מבואר במהר"ל. זאת אומרת, זה דבר שהוא מוכרח, הוא מחויב. זה לא דבר שתלוי, כמעט אתה לא יכול להגיד שהוא תלוי בבחירה בכלל. זאת פשוט ככה. זאת המציאות שהקדוש ברוך הוא חקק בעצם מציאות. ולכן אין מציאות אחרת. מנשה מגיע ובוקע קו של תקווה, ואומר מציאות, פונה אל הקדוש ברוך הוא, מתוך תקווה שלמרות כל החטאים, ולמרות הכל, כך לימד אותי אבא, שהקדוש ברוך הוא מקבל. והנה הוא עושה את זה וזה נבקע והוא מגיע תחת כיסא הכבוד ופשוט בוקע בקו תקוותו. יש פה בקיעה עם כוח הקו, עם התקווה הזו, לשועות חוק כביסי הוויה. וזה אומר הרמח"ל, יחל ישראל אל הוויה כי אם הוויה חסד. במקום שמתגלה הוויה, מתגלה חסד ואין פגע מעכב. עכשיו, זה הוא מדבר דבר ראשון על כשהאדם מגיע לגיהנום. אבל יש הרי חוץ מהגיהנום, כמו שהגוהן מעריך, יש גם מציאות של דינים שאחרי המוות. זה שבע דינים ושלוש דינים, הגוין ממש מפרט אותם, זה מובא גם באבן שלימו, גם הגוין במשלי, שיש דינים מאוד מאוד קשים שאדם עובר אחרי המוות. הוא אומר גם זה, שזה עוד לא גיהנום, הוא כמו שקיבה בחייו, להוויה, להשם, כן לאחר, לאחר מותו, כשמתגברים כנגדו הדינים, הוא מתחזק בתקוותו עד הוויה ונגשר בו, הוא מסתלק ברגע. ברגע אחד הוא עובר את כל התהליך הזה, הוא לא מתחבט, לא עם הדינים, ולא עם חיבות הקבר, ולא עם כף הקלע, ולא עם כל הדברים האלה. תקווה להשם, וזה לישועתך קיוויתי. אינו אומר לישועתך עקווה בעתיד, אלא קיוויתי בחיי, כן אחר המוות לא יבושו הקרובים. מי שיש לו תקווה, פשוט חוצה את כל המציאות. יש איזה זה קו שמעביר אותך דרך הכל. זה מובן גם כן, בגלל שזאת המטרה, זה כל התקווה וכל העבודה וכל התכליס, תראו מיץ, זה כל תכליס הבריאה, זה כמו שהרמח"ל הסביר, זה פשוט בשביל ליצור את הקו הזה, להמשיך את קו האלוקות לעולם. קו האלוקות לעולם נמשך בכוח תקווה. התקווה, הידיעה והחזרה, שחסדי השם כי לא יסומנו, כי לא יכולו רחמוב. לא יכולו רחמוב, לא, כמה ש, כל מה שתעשה זה מוגבל. החסדים והרחמים של השם הם פשוט לא מוגבלים. וכשאדם ממשיך את הידיעה של של הכיווי לעולם, הוא ממשיך את הידיעה הזאת לעולם, זה משנה את כל המציאות. פה הוא נכנס למשהו, שמתם לב, כל היסודות של היהדות, הרמח"ל עבר עליהם בדרוש הכיווי הזה, מה זה תשובה, מה זה תורה, מה זה מצווה, מה זה ביטחון, מה זה, הוא פשוט עבר על מושגים ביהדות, ומראה לך שהכל מתרכז סביב הנקודה הזאת של תקווה. פה הרמח"ל מוסיף, אומר, בזמן שהצדיקים בצרה, קח משהו הרבה יותר עמוק מזה, זה לא רק הרווח שלך בגיהנום גן עדן או אחרי המוות או שיסלחו לך אבונות, יש משהו הרבה יותר עמוק. אצל הרמח"ל זה ממש הבסיס של הבסיס, זה הדבר שתופס אותו לגמרי, והוא כל המקובלים עוסקים עם זה הרבה, אבל אצל הרמח"ל זה ממש קיצוני. אצלו כל התורה כולה זה, מה אתה חושב כל כך הרבה על עצמך? צא רגע מהבועה שלך, תחשוב רגע על המציאות האמיתית של העולם, תחשוב רגע על שכינתה בגלוסה, תפסיק כבר להתעסק עם אני ואני 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 ומה אני ארוויח, תחשוב רגע על כלל ישראל, תחשוב רגע על השכינה הקדושה. וזה דבר שממש אתה רואה בכל האיגרות שלו, הוא כותב על זה בלי סוף. פה הוא בא ואומר, בזמן שהצדיקים בצרה, אתה יודע מה קורה? נאמר אמא יונחי בצורה, כביכול בלבנת הספיר הרעם אות ידידות. בלבנת הספיר, מה זה לבנת הספיר? אומר רש"י בסוף פרשת משפטים, שכשעם ישראל התעסקו במצרים בחומר ובלבנים, אז תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא היה לבנת הספיר. אתה חושב שאתה מתעסק פה בעולם עם טיט, האמת היא שבשמיים יש מזה לבנת הספיר. כשעם ישראל יצאו ממצרים, כעצם השמיים לתואר, אמו אנוכי בצרה, למענכם שולחתי בבלה, כך דורשים חז"ל, כן? הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו בצרה. כשעם ישראל סובל, הקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול סובל גם כן ביחד איתנו. אמו אנוכי בצרה, כביכול. תקווה לא בשביל עצמך, תקווה לא בשביל הגן עדן שלך, תקווה בשביל האמא יונחי בצורו, בכוח התקווה יוצא מן הצרה הוא, וכביכול יוצא עמו, כביכול יוצא עמו, כמו שנאמר במצרים, יצאו כל צבאות הוויה, עם השכינה. יש מצב שכביכול כשאנחנו סובלים הקדוש ברוך הוא, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. וזה לישועתך קיוויתי, לישועתך ממש, ישועת הוויה שהיה עמו בצרה, קיוויתי הוויה לישועו סכו. אני חייב לציין לכם את המכתב הנפלא, נפלא של הרמח"ל. זה מכתב מאוד קיצוני, מאוד קיצוני, אבל זה מביא את דעה של רמח"ל צורה מאוד חריפה. זה נמצא באגרות של הרמח"ל שהוא שלח לרב שלו באיגרת סימן פחת, באיגרות סימן פחת. הוא כותב שם ככה: ראיתי אשר שמח כבוד תורתו, הרב שלו מהרי בסן, רבי ישעיה בסן, כי עשיתי פרי בנגלות. הוא כתב לרבא שלו, הרמח"ל כתב לרבא שלו חידושי תורה בנגלה, ורבי ישעיה בסן הם מאוד שמח עם זה. אמר, וגם אני שמח תהילה לכל באשר יחנני השם בכל חלקי תורתו הקדושה, כי כולה תמימה ומשיבת נפש. אומר, אבל אני מבין, כך אומר לו הרמח"ל לרב שלו רבי ישעיהו בסן, אני מבין מתוך הכתיבה שלך, אך מנחש אני בגביע שלי כוונת הוד כבוד תורתו אשר לזה היה מתווה, ולולי הייתי מניח הנסתרות ועושה עסקי בנגלות, כבר היה לו לשמחה. אומר, אני מבין מהרב שהיה מעדיף שאני אתעסק רק בזה. עזוב אותך, מה אתה מתעסק לך בפנימיוס וקבולה וכל התורות האלה של הרמח"ל, תכתוב רק בנגלה והכל יהיה טוב. ואני צר לי מאוד היותי רחוק מאת הדרת כבוד תורתו. ממש, פשוט רחוק ממנו פיזית. כאילו לא הייתי קרוב אליו, אם הייתי נמצא ליד הרב, לא הייתי מניח מלהשתדל. כי איש אשר כמוהו, איש כמוהו, שר וגדול בישראל, יעזוב את הטוב הפנימי, אור הבהיר, סולת הנקייה, שזה לימוד הקבולה, להסביע נפשו הרמה רק בעשב השדה, שהוא פשט התוירה. ובתמרור חיי הקלבוחיימר וגזירושווה, אשר עליו אמרו וימררו את חייהם בעבודה קשה וכולו. הלוי מיקרות סויבח ואוימר, כל הבוסר חוציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד דעבדין, לגרמה היו עבדין. כל חסד שעושים לעצמם הם עושים. והשכינה הקדושה ממתנת לבניה שינהלו אותה מן הגלות, שיוציא אותה מן הגלות, ואין מנהל לה מכל בנים ילדה. אף אחד לא אכפת לו. היית ואיני השם? הוא אומר, מי עסוק באמת אם לעלות השכינה הקדושה מהגולוס? הוא מביא, זה בעיקרון מה שהוא מצטט, זה לשונות של תיקוני זוהר, כן? זה לא המצאות של רמחל, זה לשונות של תיקוני זוהר, אבל הוא מביע את זה מאוד בחריפות. הוא אומר, לומדים, מתאמצים, אתה חושב, לא אתה, חושבים רק על עצמם. חושבים רק על עצמם. כל חסד שעושים לעצמם הם עושים. איפה העיסוק עם השכינה הקדושה? וסוף דבר, אומר הרמחל, מה נמצא נחת רוח ליוצרינו ברוך הוא בכל בפלפולים הגדולים והפסקים הרבים? ואין אחד מתחזק לעמוד בסוד השם ולגלות אור כבודו אל השכינה שנאמר בה ורעיסיו ליזכר בריס אוילם ברוזין דוי רייסה. למי אכפת מה השכינה הקדושה צריכה? איך מגלים אור כבודו? לא בסתר מדבר הקדוש רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, על פסוק אם לא תדעי לך יפה בנשים, בזוהר חודש בשיר השירים, שמי שאינו יודע רוזין דוי רייסי, מי שלא יודע את הסוד של התורה, סודות התורה, אפילו איזבי ובדין טובין וסגין, אפילו יש בו מעשים טובים ורבים, וגדולים, מפקין לי מכל תרד הוואן, ומוצאים אותו מכל השערים של העולם הבא. צאי לך! אם לא יסיידי לך יפה בנשים, צאי לך! מוצאים אותה החוצה. האסתר הסתיר, אומר הרמח"ל, הרב הקדוש, האריז עלה, דבריו באומרו שמי שהוא חריף יעיין שעה אחת או שתיים לכל היותר בהלוכה, ומי שאינו חריף לא יעיין בכל עיקר, אלא עיקר העסק יהיה במדרושים ובאגודס ובקבולה, פנימיוס התוירו. אבל זה מה שהאריז על אמר, וזה מה שכתוב בזויר. אם כן, איפה, למה נעזוב את העיקר ונאחוז את התפל? זה הכלל. אין אדם מוצא לעתיד לבוא, אלא האור מה שהמשיך בידיעתו בעולם הזה. ומי שידע הפנימיות, יהנה באור פנימי. ומי שלא השיגו, לא יהנה ממנו על שום פנים. וכי יאמרו, הלא הדינים צריכים לישראל, נעזוב אותם? לא נעזוב אותם, אבל נקבע להם זמנים, לפי שאי אפשר בלאו אחי, אי אפשר בלי זה. אך לא בהם נבלה זמננו חס ושולם. חס ושולם, הוא אומר על זה. שנבלה את הזמן בזה. הלא זה רע בעוונותינו הרבים, שרוב חכמי ישראל כבר רחקו מעל האמת ומן האור הנעים. כבוד השם אלוקינו, ללכת אחרי פלפוליהם של הבל. והשם בוחן ליבות, הוא יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. מדובר, זה בעיקרון ביטוי שמגיע מירושלמי, שהיה שם מאדם שהיה זורק אבנים מהשדה שלו, כי הוא צריך לעבור בשמיטה. עכשיו אסור לו לסכל, או בלשון הירושלמי, לעקל את השדה בשמיטה, לסכל מאבן, לזרוק אבנים החוצה. אז הוא אמר, אני מתכוון לעקל. אז אמרו לו, הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. אתה מתכוון לעקל או לעקלקלות, וזה התירוץ שלך, כן? אומר, והשם בוחן ליבות הוא יודע. אם לעקל, כל אלה שלומדים ניגלה, אם לעקל, אם לעקלקלות הוא. כי אינם נוטים, אלא אחרי הבצע והכבוד. ומה שיביא להם מאלה, ככל אבת נפשם, אותו יבחרו להם. צר לי מאוד, כותב רמחל לרב שלו, רבי ישעיהו בסן, על האדם הגדול הדרת כבוד תורתו, אשר לא יעשה עיקר עסקו במה שהיה ראוי לאיש אשר כמוהו, ולפי אוכלו יתעדן במעדני מלך מלכו של עולם. אני אין בכוחי אלא מה שבכוחי, אברך את השם אשר יעצני ללכת בדרך אמת, והוא ייתן בלב בניו את הטוב להם תמיד. עד כאן לשון האיגרת, זה איגרת מאוד מאוד חריפה, אבל אני חייב להדגיש, הרמחל עצמו, כשהוא מדבר על הדרך להשיג את היראה, הוא אומר מפורש שהדרך להשיג את היראה זה על ידי עמל התורה, עמל התורה ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק, שיהאדם יתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, בשבטו, בלכתו, בשכבו ובקומו, עד שיקבע בדעתו על מיטת הדבר. זאת אומרת, הדרך להגיע אל הפנימיוס התוירו, הדרך להגיע אל הכל, זה רק לימוד תוירו אמיתי של גמור רשי טייספס, כן? הרמח"ל פה לא מתכוון עכשיו שכולם להפסיק ללמוד ניגלה. הוא מדבר על יהודים, כמו רבי ישעיהו אובסן, כמו הרב שלו, כמו אנשים גדולים כאלה, שאומר, עסוקים רק בזה. אומר, איפה, צריך להתרגל ללמוד קבלה, ואז כל הלימוד שלך הופך להיות לימוד כזה, כמו הגויים, כמו הגויים מבילנה, שזה היה הלימוד שלו. ברור שהגויים מבילנה כתב ביור הגורל שכון אורך, נכון? אבל במשך החיים, אנחנו יודעים, בשנים המאוחרות יותר שלו, עיקר העיסוק שלו היה בקבלה, ויותר מזה, מתוך הקבלה ללמוד את כל התורה כולה בדרך של חיבור לקדוש ברוך הוא, בדרך של פנימיות. עוד פעם, אי אפשר לדלג על השלב של ללמוד את פנימיות התורה בצורה מסודרת בשביל להגיע לגילוי של פנימיות התורה בכל רשי ובכל תויספס. בסדר? ובכל רשבה ובכל ריטבה ובכל עיון בסוגיה. אבל ברור שלזה צריך לשאוף, לזה צריך להגיע, ולהסתכל רק על מה שפופולרי ומה שזה, פה יש ביקורת מאוד מאוד חריפה של הרב הרמח"ל. בואו ראה, בואו נסיים את הדברי הדרוש הכיווי. הצדיקים מעלים תפילותיהם לאוזני המלך, שנאמר והתפלל אל השם, והיצעק אל השם. ובזמן שיש הרבה מקטרגים, הם מפסיקים ומעכבים התפילה מלעלות. שנאמר בו, סקויסו ואונון לוח מעבור תפילו, יש ענן שמסוקח, יש מחיצה של ברזל שמפסיקה, שאדם לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל בצדיקים המקווים, ברגע שיש תקווה, ועושים נתיב ובקיעה בתוך עננים. יש פשוט נתיב, בקיעה שחותכת. והקדוש ברוך הוא כביכול יורד לשמוע תפילתו מפיו של המקווה. סוד זה, כבו קיוויתי השם, אביה, וית אליי וישמע שבעתי. אני מקווה, אני יוצר קו, ואז הקדוש ברוך הוא, וית אליי וישמע שבעתי. יש פשוט נתיב ובקיעה בתוך העננים. וזה לישועתך קיוויתי. מה שאני מקווה, אני עושה שתבוא ישועתך בשם הזה, בלי שיתעכב על ידי המקטרגים. זאת אומרת, יש פה כורח ויכולת אדירה של על ידי התקווה, אנחנו פשוט יוצרים קו שבוקע את כל המסכים, מפריד את כל הקליפות, מגיע עד הוויה, וממשיך את השפע הכי גדול של הקו לתוך המציאות של העולם. עד כאן דברי הרב בדרוש בעניין הכיווי. יש שיר של הרמח"ל, שהוא גם מתייחס לעניין הזה, יש עוד מקומות, גם בישרים תהילה הוא מתייחס לזה, מתייחס לזה בעוד מקומות, לא הקפנו את הכל, אבל יש שיר שהוא, לפחות נתחיל אותו, הוא הולך בקווה קווה ליבי, קווה אוכילה. קווה אף קווה, עוד קווה אוכילה. אפשר לדייק פה הרבה דברים בשיר הזה, כן? כנראה הקטע הזה שקווה אף קווה מגיע מתוך הפסוקים בפרק חזיים בתהילים, קווה אל השם, חזק ומצבחו, וגם אם זה לא הולך, אז קווה אל השם. אומר, כוחך חזקי, קווה עד מכל לב תקווה הגדילה, כוחך חזקי, צורך צדקי, נפשי, אך בו ביטחי, אותו תדרושי, ביטחי כאחד וכאל תבושי. ואז הוא אומר, אם משברים תראי, אם שטף מים, אם חשך כסילך עוד יום שמיים, פתאום יהיה חושך ואין כוכבים מהירים, אם כל צר כל אויב לוטש עיניים, תראי, אל נתיראי. אם תאכלתך תרחק וכבר נחזבה, כל תקוותך, תראי רבה נרחבה, כנשר כורחותך צרה קרבה, עוזי על נתיראי. אם שמחתך יגון יבאיש יפריע, אם מנחתך רבת כוחך תכריע, לילה לא פוגעת לך, יום לא ירגיע. המצב ממש קשה. שמחי, נא אל תיראי. בין כל מחשך סתום חזקי אוכילי, אם הכל חושך הכל סתום, תתחזק ותקווה. בין כל אמש שואה, אם יש לילה אמש ושואה ממש, שובי תתחזקי, תחזרי לעצמך וגילי ותשמחי. ואז, אתה יודע מה קורה כשאתה שמח מתוך המצב הכי קשה? מנחת טוהר, מתנת טהורה, תקוות עולם הובילי אל כל כי לא תיראי. כשאתה לא פוחד ומקווה, אתה מביא מתוך השואה הקשה ביותר, מתוך החלילה החשוב ביותר, אתה מביא מנחת טוהר אל הקדוש ברוך הוא. מנחת טוהר, תקוות עולם הובילי אל כל כי לא תיראי. חבלי משבר סבלי, קבל בסבלנות גם דברים שהם נראים קשים, כי עוד תמליתי. יש ישועה בסוף. אף אישה לא הייתה מוכנה לסבול חבלי לידה אם לא הייתה יודעת שיש ילד בסוף. זה משהו שלא, של... אבל תדעי לך, עוד תמליתי, יש תקווה, יש ישועה. בסוף הסופים הכל יהיה טוב. זכר ישעך תקווה, כי לא תמעיתי. סביב עינייך תשאי, שמחה הביתי, לך היא. תסתכל סביב, יש שמחה בעולם, והשמחה הזאת שייכת לך, נא אל תיראי. יראו קובעים ישעך. כל המקווים יראו את הישועה הפרטית שלך, שלך. יראו ישמחו, מופת רבה להם יראו יפקחו, העם עיוור עיניו מוסר ייקחו, שמחי כי לא תיראי, כוחך חזקי, צורך צדקי, נפשי, אך בו ביטחי, אותו תדרושי, ביטחי כי אחד הוא, כי אל תבושי, ככתוב בתורתך, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ביטחו והשם עדי עד כי ביה השם צור עולמים, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה סוף השיר, והפסוקים שהולכים פה בסוף זה די ברורים. שמע ישראל הוויה אלוקינו, היום רק אנחנו עם ישראל מכירים בהוויה, בכוח הגדול הזה שהוא בעצם מקיים את העולם בלי סיבה, לא כאלוקים כי מישהו עשה משהו טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא כתגמול על משהו, לא כי מישהו היה בסדר, אלא כי הוא הוויה, כי הוא הטוב והאמיתי והאוהב והרחמן, והוא יהיה לעתיד הוויה אחד, כל העולם יכירו בו, והיה הוויה למלך על כל אורץ, ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד. ביטחו בה השם עדי עד, תבטחו בקדוש ברוך הוא עדי עד, כי בכל השם צור עולמים, כי זה הסוד של בריאת העולם, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שנזכה להתאבק בדברים האלה שיעירו עלינו.